שלום לכל המאזינים, אני אדי סוברי, אני שמח שאתם איתי כאן בפודקאסט מה הקייס. איתי היום כאן באולפן עורך הדין אייל בסרליק, שלום לך.
שלום וברכה, אדי, מה שלומך? תודה שהזמנת אותי.
עורך הדין בסרליק הוא סנגור פלילי, אני מניח שרוב המאזינים שלנו מכירים אותך, ואני רוצה לשאול אותו בקשר לתיק שהוא ייצג בו, ופורסם בוואלה כך. אישה מגיעה למספרה במרכז הארץ ומתלוננת שהספר הציע לה טיפול במיטת שיזוף. שם הוא גם ביצע במעשה מגונה, הוא נעצר, הוא נחקר, הוא ישן לילה במעצר. הסנגור של עורך הדין אייל בסרליק הציג תמונה שונה לחלוטין ממצלמות ההבטחה, מה שהעלה בצורה חד משמעית שמדובר כאן בתלונת שווא.
נכון, וזה חלק מהסיפור, אבל לא כל הסיפור. הנושא של תלונות שווא הוא נושא קיים, שריר, תופעה, שלא מטופלת נכון על ידי הרשויות, שלא מטופלת נכון על ידי המדינה, לכל הצדדים.
זו בדיוק השיחה שאני רוצה שאנחנו ננהל כאן. כשאני ראיתי בדמרקר את הכותרת של המאמר שפרסמת, אמרתי לעצמי שאנחנו חייבים לדבר. אנחנו חייבים לנהל על כך שיחה פתוחה בעריכות, יש לי הרבה מה לשאול אותך. הכותרת הייתה מזעזעת. עורך הדין אייל בסרליק, נקודותיים, הקלות הבלתי נסבלת של תלונות סרק של נשים כלפי גברים.
נכון.
בוא תספר לי קצת.
על הכותרת הזאת, או בכלל על המקרים?
על עמדתך בנושא.
אני אגיד לך. אני נחשב עורך דין מאוד מאוד ממלכתי. עורך דין שרואה גם את המערכת, גם את הפרקליטות, גם את הנפגעי העבירה, ובעיקר, כי זה התפקיד שלי בתור סנגור, את הנאשמים. אבל על הנאשמים אני נלחם. ועל נפגעי העבירה או נפגעות העבירה, כשאני מייצג אותם, אני נלחם. וכל מקרה לגופו. וזה הפך להיות תופעה. בסכסוך גירושין, בסכסוך עסקי, בסכסוך על רקע פסיכיאטרי, כל סכסוך שקיים, ופתאום, ככלי, שרת, משתמשים במשטרה, כדי לקבל או טובת הנאה כספית, בסכסוך הגירושין, או טובת הנאה אחרת, ואנשים יושבים במעצר. הדבר הזה לא יעלה על הדעת. הדבר הזה לא יעלה על הדעת כתלונת שווא, וזה לא משנה אם זה אישה או גבר. כי אני הצגתי וטיפלתי בכל המקרים. גם אישה שבדתה אונס בגלל מצב פסיכיאטרי, ולא מסיבות כספיות שהצגתי, והיו עליה הרבה מאוד תלונות ורצו להשיט עליה מאסר בפועל. וגם את אותו ספר מסכן, שבסופו של דבר היה לו עבר בסמים, ולא האמינו לו, והוא לקח סמים גם לפני כן, והיה קצת מסתול בחקירה. ואחרי זה הוא בא ואומר לי סיפור, ואומר לי, תקשיב, אני לא עשיתי כלום. היא באה למספרה, צחקנו, שתינו, אישנו, עשינו סקס, היא יצאה החוצה מחויכת. והוא אומר, החבר שלי, החבר הכי טוב, היה שמה, והוא ראה את זה. ואז החבר נחקר על ידי המשטרה שמפעילה עליו לחץ, והוא אומר, אני לא ראיתי שמה, ואם הייתי שמה, אני לא זוכר. ואז הוא נשאר עוד לילה במעצר, ואומר לי, יש תמונות. ובסוף השגנו את התמונות, וזה היה מאוד קשה, והתברר שהבדתה תלונה על פרש. והתלונה על פרש הזאת השאירה אדם, שאני רואה את זה בצורה מאוד מאוד חמורה, במעצר לילה שלם באבו קביר, עם הטראומות. זה לא לקוח חוזר של אבו קביר, זה לקוח בתחום הסמים. הוא לא הכיר את המעצר, הוא לא הכיר את הסיטואציה הזאת. ויש הרבה אנשים שמגיעים למקומות האלה וקוראים להם דברים, כולל פיזיים בבתי מעצר. ועל מה? וזאת הטרוניה.
כשאתה אומר משהו על נושא ספציפי, עם כל הברק שיש לך בעיניים, כסנגור פלילי שחי את זה, זה דבר אחד. אבל כדי לקחת את זה ולהצביע על תופעה, אנחנו כבר צריכים להתייחס לדברים אחרת.
תראה את העיתוי של מה שאני כתבתי. המאמר הזה נכתב כששלטה בדין תקנה 2.5. גברת שאני מאוד מכבד אפילו את השכנה שלי, בשם עדנה ארבל, הייתה פרקליטת המדינה. והחליטה כהחלטה ערכית שכל תלונות שווא של נשים לא מבוררות בגלל תקנה 2.5, כדי שהם יוכלו ובצדק להתלונן בנחת וברוגע, ומבלי החשש שיוגש נגדם כתב אישום. וזה מאוד לא תקין. ועל זה היה המאמר, ועובדה שהכנסת הלכה, ותקנה את תקנה 2.5, כי היא הכירה בזה שיש תופעה של תלונות שווא, והכירה בזה שלא יעלה על הדעת, שבסופו של יום אנחנו נמצא את עצמנו במצב שמישהו מתלונן תלונות שווא, אישה גבר זה לא משנה, ולא עושים עם זה כלום. מנגד, וזה גם קיים, וגם בזה צריך לטפל. יש המון תלונות שלא מטופלות. והתלונות האלה עלולות לפגוע באופן קשה ביותר בנשים, גברים, כשנשים יותר פגיעות במובן הפיזי, סליחו לי הפמיניסטיות, אני גם דואג לנשים. הנשים יותר פגיעות במובן הפיזי, כי גבר הרבה פעמים יותר חזק. ויש כל מיני עדות, ויש כל מיני תופעות, ורצח על כבוד המשפחה, ורצח על בסיס אלימות קודמת, והדברים האלה מזעזעים ואני מגנה אותם בכל תוקף. אבל הנושא של תלונות שווא, הוא גם הוא שלעצמו מזעזע ביותר. הוא נושא קשה. הוא נושא ששולל חירות של אדם על לא עוול בכפו, ואי אפשר להתעלם מזה. ובאותו מקרה של הספר, אני דאגתי שהוגש כתב אישום כנגדה. אבל כמה מקרים לא הוגשו כתבי אישום, וכמה מקרים יום אחרי זה התלוננו?
אין ספק שכשמוגשת תלונת שווא, ומוכח שהיא הוגשה רק כדי להתעמר, נכון למצות את הדין.
ומה עשו עם זה שנים?
עם מי שהגישה את תלונת השווא, ולא עשו עם זה כלום.
עשו עם זה תיירה, לא עשו עם זה כלום. עשו עם זה שום דבר. במקרה הטוב סגרו את התיק, אולי במסגרת סכסוך גירושין, אם זה היה סכסוך גירושין, תביעה, וגם התביעות הנזיקיות האלו, מי יכול לפצות הלילה באבו כביר עם ריח של איזול? מי יכול לפצות על הטראומה הזאת? מי יכול לעשות משהו שיחזיר לאותו אדם בטראומה הזאת שלא יכול לקחת ולגשת למקום מבצרו ביתו? מי יחזיר לו את החיים שלו? אף אחד לא יכול להחזיר. ועל זה היה צריך לשים את הדגש, ועל זה היה המאמר שלי, כי אני נתקלתי באופן רוחבי, בלקוחות שלי שקיבלו תלונות שווא. והרבה פעמים, אני לא אומר משהו פופולרי, אני מצטער, אנחנו מדברים פתוח, הרבה פעמים עורכי הדין שמתעסקים בסכסוך גירושין, הובילו את זה למקום הזה. כי כשהוא בא ללקוח, והוא אומר, אני רוצה להגיש תלונה, ועורך הדין לא אומר, ברקס, מה היה? איפה העובדות? מתייעצת עם עורך דין פלילי, בדקת את הראיות, והוא גם לא צריך עורך דין פלילי בשביל לבדוק את העובדות. אם אתה מגיש תלונת שווא על בן אדם, אתה מבין עד כמה זה חמור, אתה מעליל עליו. ואם זה עבירות מין, אתה מכניס אותו עכשיו למעצר, ומעצר ממושך, וזה כבר מעצר עד תום ההליכים, ועד שיגיע תזכיר בעוד חודש וקצת. ואנשים נתקרים בתוך בתי הסוהר, ואנשים עושים בעבירות מין בתוך בתי הסוהר, ומי עושה בטיפול בזה? ואיך המערכת מסתכלת על זה? אז הוא נעצר, והוא נתקר, בטח הוא אנס, ואולי הוא לא אנס. ואולי הוא לא עשה כלום.
איפה נקודת האיזון?
נקודת האיזון היא שמירה קפדנית על זכויות כל הצדדים בהליך הפלילי. היא אומרת שצריך לקחת ולהעלות את זה קודם כל למודעות. לא בדרך העקומה שבזמן האחרון תוקפים שופטים, כולל תובעים שהיו שופטים, על זה שהם שחררו אנשים כאלו ואחרים, וחלק מהביקורת מוצדקת. אבל לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, הלינץ' הציבורי, כולל בשופט ששחרר את אותו אדם שלכאורה, ועשה מעשה נוראי שם במצפה רמון, לכאורה, אני לא מייצג בתיק, עדיין הביקורת צריכה להיות לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, ובטח לא לגופו של שופט. לאיפה הגענו?
אני בוודאי מסכים איתך, אבל גם כשאנחנו לא מדברים לגופו של אדם, אני סבור שרוב הציבור יוצא מנקודת הנחה שרוב אנשים לעולם לא יגישו תלונת סרק.
זאת נקודת הנחה שגויה. ועצובה. כי היא עצובה לשני הכיוונים. כי הרבה נשים יגישו תלונת שווא. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אני הצגתי איזשהו עורך דין, שפרסמו בפייסבוק, ובכל מקום אפשרי, את הגרירה האכזרית שלו, של בת הזוג שלו, בתקשורת. אותו עורך דין היום חזר להיות עורך דין. הוא לא גרר בצורה אכזרית את בת הזוג שלו.
אני זוכר משהו, בחדר מדרגות או משהו, נכון?
כן, הוא רצה להתראיין, ואני חסמתי אותו מהתראיין, ועד היום יש כתב בכיר בערוץ 13, מנהל היום את הדסק, רצה להתראיין, לראיין אותו, ואני לא הייתי מוכן. ולמה לא הייתי מוכן? כי ידעתי שלא שידרו את כל מה שהיה צריך לשדר. הבן שלה הקליט, והיו לו סריטות על הפנים כשראיתי אותו, וכשראיתי אותו הבנתי שהיא כבר תקפה אותו בעבר, ותקפה אותו באותו אירוע. ואז היא התחילה להתראיין. ועשתה כל טעות אפשרית, ואני מצטער להגיד, אני סנגור פלילי, אני צריך להגן על נאשם, על חשוד, במקרה הזה, עורך דין, ולא הראו את הפן שלו, אבל ברוך השם התראינה, ואז היא התחילה לספר את כל הסיפור, ופעם אחת היא שימה את עצמה על האירוע, והיא שכחה להגיד שהיא סרטה אותו, תקפה אותו, הם היו שיקורים, היא הקיעה עליו, לקחה לו את הפלאפון, והתמונה ששידרו כתמונה של תקיפה אכזרית, זה שהיא מנסה לאחוז לו ברגל, שהוא לוקח את הפלאפון שמצלמת אותו מקי, ושהיא מקיעה, והראינו את זה לתביעות.
ממה שזכור לי, רואים אותו ממש סוחב אותה מהשערות.
ממש לוקח וסוחב אותה, כי זה הזה. הפריים שהבן הראה, והמציאות היא
שמדינת... וזה פריים מאוד 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 קשה.
נכון, ולקח לו שנים למחות את הקטם הזה, ובהחלט הוא עשה טעות, אבל הטעות הזאת היא לא הטעות ששודרה. ומה לעשות שמדינת ישראל, שלא תמיד מסכימה איתי, הסכימה איתי, שכנראה הוא לא תקף אותה תקיפה אכזרית, וכנראה גם היא תקפה אותו, והתיק נגמר בי הרשעה. אני מתנצל שעשיתי את עבודתי, אני לא באמת מתנצל, ועשיתי את עבודתי לזכות אותו אדם, הם חזרו להיות נזוג אחרי זה.
ובדיוק כמוך, עורך
דין... חזרו להיות נזוג אחרי זה, ואחרי זה נפרדו בדרכי שלום, והכל בסדר, אבל, אבל גדול, תראה איזה לינץ ציבורי עשו לו.
ובדיוק כמוך, טוב שאנחנו מדברים על זה, עשה את עבודתו נאמנה, עורך דין מוצלח אחר.
נכון.
כשהגישה הגברת שירה איסקוב תלונה במשטרה, בגין אלימות של בעלה, אותו עורך דין הצליח לגרום למי שצריך לגרום להבין שכנראה אין פה ממש.
אתה מדבר על התיק הקודם.
נכון.
שותפי עורך דין גל סרטוב, לקח וטיפל בתיק הקודם, וסגר את התיק מהיעדר ראיות.
ועשה את עבודתו מצוין, ואני לא מדבר פה לגופו. והגיש
בקשה ברוב חוצפתו, כי זה תפקידו, לא חוצפתו, אבל ברוב חוצפתו הגיש בקשה לשינוי לסגירה. ואני חייב להגיד לך, שכשאני שוחחתי איתו על התיק הזה, כי כמעט הצגנו גם בתיק הנוסף, אז הוא אמר לי, אלו היו הראיות באותה עת, וזה מה שהיה צריך לעשות. ונכון, זה קשה.
ואני משוכנע שהוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות.
וזה התפקיד שאני
אבל אני, אני כרגע ואתה, לשמחתי, נמצאים עכשיו באזור סטרילי. אנחנו לא בית המשפט ואין נשמים פה סביבנו. ואנחנו יכולים לדבר על זה...
סביבי יש כל הזמן נשמים.
סביבך.
גם נפגע עבירה כל הזמן.
רגע, ואנחנו נמצאים מלמעלה, מסתכלים על התופעה הזאת מלמעלה, ואני שואל את עצמי, מה היה קורה אם אותו עורך דין לא היה עושה את עבודתו מספיק טוב.
אז מישהו אחר היה עושה את
עבודתו. יכול להיות שלשירה איסקוב היום היו שיניים משלה, ולא שיניים שעכשיו רק שתלו ושיפצו בפנים שהוא ניסה להוות לה.
אני אגיד משהו גם לא פופולרי, בסדר? יכול להיות שאם אני הייתי מקבל את התיק של שירה איסקוב, יכול להיות שהייתי מייצג אותה. ויכול להיות שהייתי מייצג אותו. ויכול להיות שהייתי בוחר גם לא לקחת את התיק. נומת הרועת, כמו שאני מניח ששותפי בהקשר של התיק הפלילי הזה, לא לקח. אבל לא נכנס לשיקולים הכספיים, הציבוריים, כי זה לא היה העניין שלי, כי התיק לא הגיע לפתחי. אבל, וזה אבל גדול, אני גם הצגתי מישהי שבדתה אונס, כמו שאמרתי לך. וזה לא היה ייצוג קל, ואף עורך דין לא רצה לייצג אותה. והיא הוצגה. והיו לה קשיים עם הסנגוריה הציבורית שייצגה אותה. ואני קיבלתי אותה אחרי שהיא הייתה, מה שנקרא במילים לא עדינות, אפויה. כלומר, בית משפט בישל אותה היטב היטב, ונתן הכרעת דין שאתה היית שולח אותה ל-20 שנות מאסר. ואני קיבלתי את הייצוג, והזדעזעתי מהמקרה, ואמרתי לה, מה את רוצה? אז הסבירה לי את כל המצב הנפשי שלה. ואז אמרתי לה, למרות שאין לך את השכר טרחה כמו שאני מצפה, אני כן אייצג אותך. כי לעניין העונש, את צריכה לקבל עם שני ילדים, שאת אמורה עדיין לטפל במצב הנפשי שלך, את ההזדמנות לחיות מחדש לאחר מכן. ואותו אדם שהתלוננה כלפיו, לא רצה להגיש כנגדה תלונה, כי הוא קצת ניצל את מצוקתה הנפשית. אבל זה לא היה אונס. זה היה יחסים בהסכמה עם מי שלא יכלה להסכים. והיה לה קשה להסכים. והיא פרשה את זה לא נכון. והיא הלכה למשטרה מהחשש. ויש הרבה שיקולים אחרים. וצריך לראות את המכלול. וצריך בחומרה קשה מאוד לטפל במי שפוגע פגיעה קשה לכאורה. שוב פעם, כי שם העתיק הזה, אני מבין שעכשיו יש להם מגעים להסדר טיעון, ויש עצומות של נשים, ויכול להיות שגם גברים יצטרפו לזה, אולי תראה לי אחר כך, אז גם אני אצטרף לעצומה הזאת. אבל בסופו של דבר, צריך לראות תיק וראיות. וראיות, עם כל הכבוד, זה לא משהו פורסם בתקשורת.
בסופו של דבר, וגם אם קצת קשה לחברי לשמוע את זה, התלונה של הגברת איסקוב בזמנו לא הייתה תלונת שווא.
היא הייתה תלונת שווא באותו תיק, אחרת הפרקליטות לא הייתה חושבת שזה תלונת שווא.
היא לא הייתה תלונת סרק.
איך אתה יודע? אם הפרקליטות, אם מדינת ישראל חשבה שזו תלונה שצריכה להיסגר בהיעדר ראיות, וכפי הנראה, לולא אותו אדם, הנה תראה את המציאות המורכבת, לולא אותו אדם היה עושה את מה שהוא עושה, יכול להיות שהוא היה סוחר את השירותים הטובים של חברי, והיה מבקש גם חנינה, וגם היו מוחקים לו את הרישום הפלילי. ואז קרה אחרי שנה, או שנה וקצת, האירוע הנוראי הזה, שמצמרר ומגעיל ודוחה, ואין לי עוד מילה נוספת שהיא באותו נרטיב שמתאימה לגועל נפש שאני חש מאותו אירוע ככל שהוא עשה את זה, כי עדיין לא אוחד דינו, וכך אני רואה את הדברים, ואני שמעתי את הרעיונות שלה וליבי איתה נחמר עליה וזה מזעזע, ובאותה מידה אני מייצג נפגעי עבירה ונפגעי הטרדה מינית ונפגעות הטרדה מינית, ובאותה מידה אני גם מייצג מישהו בתביעה אזרחית עכשיו שאימא העלילה עליו שבסופו של דבר הוא אמר לילדה הקטנה שלה שהוא שם לה מסמרים בפוט. נשמע נוראי. והאדם הזה לא יכול לחוס את היד שהוא פתח את הדלת שלי במשרד. הוא מפחד שאני אמדיש עליו תלונת שווא. והאדם הזה לא יוצא מהבית שלו. והגשנו תביעה אזרחית כנגד כל האנשים שעשו לו את הדבר הזה. והוא היה אדם שגידל ילדים. ועכשיו הוא מפחד לצאת מהבית. אז מה תגיד עליו? לא, תיק נסגר בחוסר אשמה. הוא, שהילדה אומרת בחקירות, ואני לא רוצה להיכנס מעבר לזה, אומרת שהמציאה את הדבר הזה, וזו הילדה קטנה. תבין עד כמה זה מורכב, עד כמה זה קשה נפשית. גם בגלל זה אני נוטה לידיים כל בוקר, כי אני צריך להתנער מכל הדבר הזה שאני מטפל בו כל הזמן, אבל יש לי שטיחות. וזה הצלה של האנשים האלו, טוב ולרע.
אני אהבתי את מה שאמרת עכשיו בקשר לנטייה לתת הידיים, כי זה לוקח אותי למקום אחר. קודם כל, אני מבין שכשבחרתי להריח בפודקאסט עורך דין פלילי, כמוך לא ידעתי שהסתבכתי, וזה לא יעזור לי מה שאני אגיד, אני אקבל...
תמיד יכול להיות גם חבר שלך וגם לשחרר אותך
בערבות. אני אקבל תשובות עם כל כך הרבה פאתוס.
אבל זה באמת.
אבל אני לא בטוח שאתה מאמין... שהאמת היא חד ערכית, אתה יודע, יש רעיון...
ההפך, היא רב גוונית.
יש רעיון מדהים לאביגדור פלדמן עם, איך קוראים לה, מגישה של...
אילנה דיין.
עם אילנה דיין, ששם הוא אומר בכלל בלי למצמץ...
אותו אביגדור פלדמן שאני מאוד מכבד ומעריך אותו, ושגם תקף אותי על זה שאני הצגתי את אלאור עזרי בזמן שהוא רצה לייצג. יש כזה פאנל בלשכת עורכי הדין, אתה יכול לראות את זה מצולם. אני ממקימי בצלם משהו.
תשמע, אני מבין שיש לאורחי הדין הפליליים הרבה סנגוריה מלמדים על החברים שלהם במקצוע.
אני מת עליו, יש לו כתיבה מאוד מאוד יפה.
אני רוצה להגיד לך משהו.
ואותנו קצת שונות בפן הפוליטי, כי אני לא מזוהה.
הוא עם אילנה דיין, הוא עם אילנה דיין אומר דבר אחד מאוד מעניין, שכולם משקרים, זה ברור.
הוא גם אמר באותו זמן שהוא גם יוכל 11
לא, לא, ברעיון הזה הוא לא דיבר על שום דבר שהוא אוכל, רעיון מרתק, כדאי לצפות בו, הוא עדיין נמצא ביוטיוב, אבל הוא אומר, עזוב, הוא אומר לה, תעזבי, כולם משקרים. גם מי שחושב שאומר אמת, לא שם לב על הוא משקר, ואני רוצה לשאול אותך...
הוא אומר באותו רעיון, בציטוט מדויק, אני זוכר את הרעיון ומכיר אותו, אני אבי מולידו של השקר, אבל אני חושב שהשקר התחיל קודם, וגם האמת התחילה קודם.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת על נטילת הידיים שלך.
בבקשה.
אתה, כשיושב מולך גבר שמספר לך שהוא ישב לילה באבו כביר סתם, אתה תעשה את הכל כדי להבהיר שהוא ישב שם סתם, והתלונה הייתה תלונת סרק.
אחרי שבדקתי את הראיות.
אחרי שבדקת את הראיות, אחרי שקיבלת שכר טרחה.
בד בבד, אבל יש גם מקרים ש...
ואני רוצה לשאול אותך, אם אתה ישן טוב בלילה,
אני כמעט שלא ישן, אבל כשאני ישן...
אני אשאל אותך אם מספיקה נטילת הידיים כדי להרגיש שהנה מתחיל יום חדש, ומי שישב מולי, בסופו של יום אני אוכיח שהאמת איתו.
אתה מתאר כאילו השליחות שלי היא שליחות של, נקרא לזה במחאות, במילים לא מכובסות, שכיר להשגה, ועם אמת לשעתה. ותקרא לזה איך שאתה רוצה. יש לקוח, יש כיס. לקוח יכול להיות לקוח שיש לו טיעון משפטי, ולא כל תיק אני אקח, כמו שאת דומה לא לקחתי, כי היה לי קשה לייצג, וכמו שאת איבן דמניוק לא הייתי לוקח, כי כל המשפחה שלי נשרפה בשואה. אבל אני גם יכול להגיד לך שבעניין השכר טרחה ונטילת ידיים, יש גננת, לא גננת, סליחה, דיירת שאני מייצג, אנחנו תכף נדבר טיפה על הגננות, כי גם שם יש המון תלונות שב. יש דיירת שאני מייצג שמשכו לה את כל השיער וקראו אותו. ולא על השכר טרחה, והגיע אלינו אחרי שהתלונה המשטרה וסגרו את התיק, אבל הביאה לי סרטון. והיום היא בהשתלות של השיער, שקיבלה דרך זה, כי אני באמת שאין לה כסף, ונורא רחמתי עליה, באמת. יצא שאני שילמתי בשביל להצג אותה, והיא פוצצו אותה במכות, והעלילו עליה שהיא תקפה. והיום אנחנו מייצגים אותה בתביעה אזרחית דווקא, לא בפלילי, אחרי שהוכחנו שתקפו אותה, וטיפלנו גם בפן המשטרתי. וכן, אני ישן טוב בלילה, במעט שעות שאני ישן, כי יש לי עוד כמה עיסוקים, ואני ישן טוב בלילה כי אני יודע שאני עושה צדק. וצדק, רוב הסנגורים הפלילים שתפגוש אותם יגידו שזה שם של כוכב. כן, אז נכון, זה גם שם של כוכב, אבל זה מציאות של טיפול משפטי נכון. צדק, בסופו של דבר, זה לקחת את הראיות, שהם לרוב נגדך, תחשוב, מדינת ישראל נגד הנאשם, מדינת ישראל נגד החשוד, מעצרים, והאזנות. וראיות, ושיתוף החוצה. הנה, בואו נדבר קצת על תיקי גננות ותיקי פדופיל. אתה יודע, היה לאחרונה תיק של סוכנת סמויה, הצגתי שם ארבעה. יש עכשיו כבר רק אחד שיש לו המשך ניהול הליכים. והפרקליטות, ביחד עם המשטרה, תיק מלווה פרקליטות, בגלל זה אני אומר גם הפרקליטות אני מעיז, הוציאה חוצה את חומרי החקירה, ואז דרשה לפרסם את השמות של החשודים, שלא עשו כלום. אני מדבר על לקוחות שלי, שכר דיחה, דיברת על זה מראש, שלא עשו כלום. בטענה שזה מאוד חשוב שהציבור ידע על חומרי החקירה של השיחות פדופיליה, שהשוטרת הבת ה-12, מתחזה לבת 12, לקחה ושוחחה שיחות נוראיות עם החשודים. ואז אתה מקבל את חומרי החקירה, ואז אתה רואה שבכלל הסוכנת מזדהה כבת 90. אז זה כבר הופך להיות מתיק פדופיליה לתיק נקרופיליה, כי היא לא בת 12. ואתה בא פתאום ואתה רואה את החומר, ואתה אומר, אין פה כלום. אבל זה סנגור רואה זה. ואז בסופו של דבר הפרקליטות מחליטה, לפחות לגבי שלושה שהם בכלל לא קשורים לזה. וחלק מהם ישבו, שבוע, 10 ימים, כי זה פרשייה, כי זה סוכנת. איך תחזיר להם את החיים שלהם, אדי? האם אתה בתור אזרח יכול ליטול ידיים ולהגיד לעצמך שזה לא מזעזע אותך התופעה של תלונות שווא? האם אתה ישן טוב בלילה שאתה רואה את התופעה של תלונות שווא ואתה אומר לעצמך הכל בסדר? מי יחזיר את יומם? האם אתה רואה, ומהצד השני, שיש אנשים ששוחררו על רקע עבירות אלימות ולא טיפלו כמו שצריך בתיק הפלילי, כי הם לא לקחו סנגור טוב כנפגעת עבירה, וגם את זה אנחנו עושים, והוא לא טיפל באותו גבר מכה כמו שצריך, כי המשטרה או הפרקליטות לא עשו את הדברים כמו שצריך. האם אתה ישן טוב בלילה? אז שתשאל אותי אם אני שכיר להשכרה, התשובה היא לא, כי אני ביום בפוזיציה שאני לא מקבל כל תיק, וגם בכובעי האחר כיושב ראש משותף של הפורום הפלילי הארצי, אני מקבל את כל האינפורמציה, ואני רואה את התופעה, ואנחנו מטפלים בכל התופעות, גם בתופעה שתוקפים שופטים, בלי שום בסיס, בלי שום בסיס, שופטים שהיו טובים בעבר, ושהגישו את כתבי אישום, שכללו גם את אותה גברת איזקוב המסכנה, שקיבלה כנראה על ידי בעלה תקיפה נוראית וחמורה, שיש לתת עליה את הדין, ואני חייב להגיד לך, שבסופו של דבר זה לא רק משפט הציבור, משפט מנהלים בבסיס ראיות, נכון שיש צד ג', נכון שיש תקשורת וצריך לדעת להשתמש בה בתור כלי, אבל בסופו של דבר כל המקרים מזעזעים.
אני יכול להגיד לך דבר אחד במענה למה שאמרת. לדעתי השופטת ארבל שינה יותר טוב ממך.
יכול להיות, היא גם בגיל יותר מתקדם.
היא שינה יותר טוב ממך. אתה יודע למה?
למה?
היא הרי יודעת שיש גברים מומללים, שהעובדה שלא משלמים את מה שמגיע למי שהתלוננה לשווא נגדם, היא מצערת וגורמת להם עוול.
אתה זוכר באיזה כובע היא עשתה את זה? היא עשתה את זה הרי בכובע
שפרקליטה במדינה. אנחנו מדברים עכשיו לא לגופו של אדם.
לא, אבל היא עשתה את זה, את ההקנה הסוכנה בכובעה כפרקליטת המדינה, אני הכרתי אותה, אני זוכר, הייתי מגיע למשרדה, הייתה מקלפת תפוחים ביחד עם עורך דין משה ישראל באותה תקופה, עברו כמה שנים טובות. אחרי זה הפכה להיות שופטת מצוינת.
זה שיש, אתה יודע,
משה ישראל כבר לא בחיים
לצער. זה שאתה יודע מי מקלף את הפוזים ואת הפוחים, ואפשר לראות לך פיקנטריה, זה אנחנו צריכים לעשות.
בעיקר בשיבועים.
בתוכנית אחרת.
התקנה לא הייתה נכונה.
אבל היא ישנה יותר טוב בלילה, כי היא אומרת לעצמה שעדיף, כנראה, לבלוע את הרוק, כלפי עוול שנגרם למעטים ובודדים, על פני מציאות שבה האישה...
אבל המדינה כבר קוראת לזה תופעה, אז למה הפכת את זה למעטים ובודדים? קח את הסטטיסטיקה של הסנגוריה הציבורית, למה אתה ממעיט שנייה לרגע מהתופעה כתופעה? הרי המחוקק קורא לזה תופעה, זה לא גברים מעטים ובודדים, וכל אדם הוא עולם ומלואו, וגם נפגעות העבירה הם עולם ומלואו, וגם נפגע שתלונת שווא הוא עולם ומלואו, ואותו איש מסכן באותו יישוב, אנחנו לא נגיד את הפרטים, שהגישו עליו תלונת שווא כשהילדה המסכנה בת השנתיים אומרת שהיא בדתה את הדברים, והתיק נגדו נסגר בחוסר אשמה והוא לא יכול לצאת מהבית, זה מקרה בודד? זה לא מדיר שינה מעיניך? בעיניי, כל אחד מהם אולם ומנוע.
גם בעיניי. הייתי רוצה שלקראת סיום השיחה שלנו, נדבר לרגע אחד עם המאזינים שנשארו איתנו והזינו לך קשב רב, וממש נדבר איתם על מה עושים כשנמצאים בתוך אותה מערבולת.
בבקשה.
דמיין שעכשיו מתקשר אלינו לתוכנית, אדון שלא מזדהה בשמו, ואומר, ברחל ביתי הקטנה, התלונה שהוגשה נגדי היא ככה וככה, לא היו דברים מעולם, אני בתוך סחרור נוראי, יש לי הרגשה שזה הולך רק למקום אחד. מה היום סנגור פלילי כמוך, עם כל כך הרבה ניסיון, יש לך להגיד?
קודם כל, בוא למשרד. בוא נדבר בטלפון, כי אולי הטלפון מואזן. תגיע כמה שיותר מהר, אני עוזב את הכל. יכול להיות שכבר משטרה בדרך. בוא נשמע מה שהיה שם באמת. אתה יודע, לפעמים אני מקבל את השיחה הזאת, אני קיבלתי איזה טלפון של עובד של תעשייה אווירית, שאשתו דווקא התקשרה אליי, אז אמרה לי, תקשיב, יש סיפור כזה, ויש איזה נפגעת עבירה, והיא קיבלה סתירה, והוא צריך ייצוג. ואז אמרתי לה, מי את? אז היא אומרת, אני נפגעת עבירה. אז אמרתי לה, תנתקי את הטלפון ותגידי לא להתקשר. ואז טיפלנו, וטיפלנו בתיק הזה, כדי שזה יגיע למצב ששלץ מזעזע, הוא נתן לה סתירה, שבר לשיניים. הוא קיבל שלץ ללא הרשעה כי עובד תעשייה אווירית, והיא תלויה גם בפרנסתו, והם בני זוג מהממים. חבל על הזמן. וזה קשה מאוד. ואותו לקוח מסכן, הקודם, לא זה שדיברת, כי הוא עשה עבירה, והוא צריך לתת את העונש שלו. הוא נתן את העונש שלו בשלץ מוגבר, והתנדבות, ויצא משהו טוב מכל הדבר הזה, כי גם החזיר אותם לזוגיות, וזה היה היום בנורא, אבל עדיין יש להם ילדים. אבל אני מדבר על אותו לקוח מסכן שכרגע אומר לי שאני בסחרור, והוא אומר לי שאני בסחרור, והוא צריך עזרה. אז קודם כל צריך להרגיע את השטח, ולהבין מה באמת היה שם במצב עובדתי. ואם הוא באמת תקף, אז צריך לקחת ולהוביל את התיק למצב שבחקירה יהיה לו קו הגנה ברור, ומעבר לקו הגנה ברור, צריך בסופו של דבר, כשהמשטרה תגיע, שהוא יהיה ערוך לכל דבר, כולל מדובבים, שהוא לא יודע במשהו שהוא לא עשה. ואת ההודעה הוא לא חייב לתת מיידית. הרי בסופו של דבר, אם הוא ייתן את ההודעה שלו מיידית, אף אחד לא ירצה להגיע להסדר טיעון איתו. מה לעשות? כי המשטרה כבר קיבלה את מה שהיא רצתה. אחרי זה הפרקליטות תגיש נגדו כתב אישום.
הוא לא, המקרה שלנו הוא לא ייתן שום הודעה, הוא מספר לך שלא היו דברים מעולם.
אבל יכול להיות שכשהוא יגיע אליי למשרד, הוא יספר לי שהיו דברים מעולם.
בהינתן שהוא דובר אמת.
בהינתן שהוא דובר אמת, ננחם מלחמת חורמה כדי להציל את הבן אדם הזה.
והוא עכשיו מאזין לנו, הוא כרגע לא מתקשר, לא אליך ולא מתכוון להגיע לאף עורך דין אחר. מה הוא צריך לעשות?
קודם כל, לרגע, ללכת עם האמת, לדעת ולקחת בחשבון שכנראה המשטרה תגיע אם תהיה תלונת שווא. וכנראה שהוא ייצר, וכנראה שהוא יבלה איזשהו לילה לפחות, אם לא כמה לילות, באבו כביר, ועוד וזה תלונות שווא, אם אתה חושב שזה תלונת שווא, אז כנראה שהוא גם יגיע אולי למעצר עד תום ההליכים. והמשפט שהוא לא יגיע לעורך דין, בהנחה שהוא לא יגיע אליי, והוא יגיע לסנגוריה, ואני כמובן שם אנשים מצוינים, אבל הוא יהיה חייב עורך דין. הוא יקבל בסופו של דבר ייצוג. הוא חייב לא להפליט עצמו עד שהוא יקבל סיוע משפטי. הוא חייב לקבל את העזרה, כי זה גדול עליו, עליה, להכיל את הסיטואציה הזאת. זה גדול על אדם שלא מיומן להבין לאיזה גובה ראיות הוא מגיע, והמשטרה היא לא חברה שלו.
מה, זה מצמרר להבין ממך שככל הנראה הוא ייעצר?
נכון.
ופה אני מאוד מסכים איתך. זו הקלות הבלתי נסבלת הזאת, היא שהיא שעורייתית בעיניי. שבעצם, גם אם זה מקרה אחד לאלף,
זה לא מקרה אחד לאלף.
אבל על מילה, כנגד מילה, צד שמתלונן, במקרה הזה אנחנו דיברנו על נשים, כנגד גברים, שולחים את הגבר לבלות כמה לילות במעצר.
לפחות, וחזקת מסוכנות. ופתאום אדם נורמטיבי לחלוטין, הוא הכי מסוכן בעולם.
וזה בלתי נסבל.
הוא הכי מסוכן בעולם. לפני כן גיבור ישראל, לפני כן הכי נורמטיבי, פתאום חזקת המסוכנות, הוא דנג'רס. איזה דנג'רס? על מה? ועכשיו אני אגיד, תספר לך עוד סיפור. על עוד עורך דין. כי אתה יודע, עורכי דין אוהבים לבוא לעורך דין שמבין קצת עניין ויודע לייצג בתיקים כאלו. עורך דין מירושלים, שהיה בסכסוך גירושים, ואשתו העלילה עליו. מה שהעלילה עליו? אונס. אני קיבלתי את התיק, והוא בילה לילה במעצר, ואני שחררתי אותו למחרת באופן מאוד חריג. ואז הגישה נגדו צו הטרדה מאיימת, כי היא הבינה שהמשטרה כבר פחות מאמינה לה. וכשהגישה נגדו צו הטרדה מאיימת, ניהלנו את התיק, כי רציתי לחקור אותה. וכשחקרתי אותה, היא חישה שבכלל היה לה איזשהו אג'נדה לגבי הגירושין. ומה לעשות שלפני תלונת השב, שהיא הגישה, הגישה גם תביעות לבית הדין, מה שנקרא בית משפט לענייני משפחה. ותביעות לבית משפט לענייני משפחה, אתה חייב להגיש תצהיר. ולא מוזכר שם שום אירוע של עבירות מין, מוזכרת שם מסכת שלמה, של גרימת נזקים לצעצועים. אבל לא אינוס, ולא תקיפת הבנות, ולא מעשה מגונה בבנות. ואת כל זה הכניסה פנימה. ובסופו של דבר אחר, ארבעה דיונים בצו הטרדה מאיימת, ואדי השיווקי יגיד לי תכף שאיך להיות תמחרתי, עבור צו הטרדה מאיימת, ארבעה דיונים, כי אני לוקח בחשבון שהכל יכול לקרות, תמחרתי גרוע, אבל לא משנה, הצלתי אותו. סגרתי לו את התיק מחוסר אשמה. וצו הטרדה מאיימת קבע שהיא משקרת. ויש עוד מקרה, של מישהו שבחברת טלפוניה מאוד מאוד גדולה, שהוא ואשתו נהגו לצפות ביחד, תכף תזועזע, בסרטים שקטינים. ואז היא באה ואמרה שהוא עשה אינוס כלפיה, ואינוס כלפי הילדות, ומעשה מגונה בילדות, במסגר הסכסוך הגירושין. ויום יום התייצבתי אצל השופט ימיני ברמלה, יום יום בשישחרר אותו, וכל יום הוא נתן להם עוד 24 שעות, ועוד 24 שעות. ואחרי 7 ימים, אנחנו מגיעים כבר ליום, והלקוח כבר אומר לי, תקשיב, אני לא רוצה לחיות. אני לא מסוגל יותר לחיות עם מה שעשתה לי. אמרתי לו, אתה תחיה, ואתה בזוגיות, ואתה תהיה מושר, ויהיו לך ילדים. אמר לי, איך אני עכשיו אתקרב לילדים אחרי מה שהיא אמרה? כי הילדים המשכה, ואתה תהיה עם הילדים. ואז ימיני קובע בסופו של דבר, שהיא עשתה שימוש רע מאוד בנושא הזה של תלונת שווא, וניצול ציני של ילדים, ושחרר אותו. הוא אומר למשטרה, תרדו מזה. ואז בסופו של דבר, אותם סרטים שהם נהגו לצפות ביחד של ילדים, מגיעים כדבר יחיד. כי הרי סגרו את התיק על אינוס, וסגרו את התיק על מעשה מגונה, כדבר היחיד בתיק הפלילי כנגדו. כי למה חס וחלילה שהרגישו כנגד האישה שצפתה גם כן יחד, למרות שהיא ביצעה את אותה עבירה, ואז אני מקבל את החומר, ואני קורא את החקירה שלה, ואז היא נותנת בחקירה, כי לא הצלחתי לפתוח את הסרטונים, ורציתי לראות מה יש שם בך, כי בכל זאת הלקוח ביצע עבירה, היא אומרת את הסיסמה של המחשב. ואז אני הולך לפרקליטות, ואני אומר להם, חבר'ה, היא טענה שהיא לא צפתה בסרטונים, אוקיי, אז איך ידעת את הסיסמה של המחשב, הנה הסרטונים, והנה הסיסמה, וסוגרים את התיק. אז מה? אז זה בסדר, נכון? זה הגיוני, נכון? זה לא יכול להיות. והדברים האלה לא יכולים להיות. ואני מקבל כתבי אישום עכשיו לאחרונה בתיק שבבית משפט בחדרה, שבו הלקוח שלי מביא לי סרטונים, שהוא מצלם את האישה תוקפת אותו. ובחקירה היא מודה שהיא תקפה אותו. ומוגש כתב אישום רק כנגדו. ואז אני שולח בקשה שנחזרת להיות בקשה תמימה, ומנסה להבין למה, לאור מה שרשום בשורה ככה וככה, ולאור הסרטונים שקיימים אצלי וגם אצלם. אבל בעיקר ההודעה של האישה שהיא תוקפת אותו, הגשתם כתב אישום רק נגד הגבר, ואז הם אומרים שהם טעו וחזרו מכתב אישום, ועדיין מתנהל סכסוך גירושין.
אני מרגיש שאתה מסתכל על התופעה הזאת של תלונות השווא, ובזה נסכם שליחות אמיתית שלך כסנגור פלילי.
אבל לא רק של תלונות שווא של גברים כנגד נשים, נשים כנגד גברים, אלא כתופעה של תלונות שווא והמון במסגרת סכסוך גירושין. והכתבה שאתה קראת היא כתבה שהייתה לפני תיקון תקנה 2-5, שעם כל הכבוד שלי לעדנה ארבל, שופטת פרקליטת המדינה והתפוחים, בכל זאת זה תוקן בגלל שזו תופעה, ואני מצפה ממשטרת ישראל ומפרקליטות, אני מצפה שהם יעשו את האיזון הראוי ויבינו את הרוח שככל שמוגשת תלונת שווא שיכולה להרוס חיים של בן אדם, יש לנהוג בה בשיח חומרה, באותה מידה שצריך לנהוג במי שתקף בצורה אכזרית, גבר, אישה או ילד.
הייתי אומר שזה סיכום מצוין לשיחה שלנו, עורך הדין בסרליק.
מתי אנחנו נוטלים ידיים?
ואני מקווה מאוד שאתה תמיד תאופיין בניקיון כפיים.
לעולם.
אני מאחל לך הצלחה בהמשך הדרך, כסנגור פלילי וללקוחות שאתה מייצג. אני מודה לך שחלקת איתנו את ה... אני מאמין שלך, גם אם לא תמיד הסכמתי איתך.
אל תשכח שכמה רציתי להיות פרקליט המדינה, ואולי זה יקרה עוד בתור יועמש, אז לך תדע. אני אוכל לטפל בתופעה.
אני בטוח שעוד נשמע ממך ועליך הרבה.
בעזרת השם.
אז תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בפודקאסט מהקייס. אני אדי סוברי. תודה לכם שהזנתם.